מועד קטן דף ט, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים ודאין מערבין שמחה בשמחה מנהלן. בימי חול המועד יש מצווה ושמחת בחגיך. לכן, אסור להתחתן בימי חול המועד. נשאלת השאלה, עד רבה, אם הבן אדם מתחתן בימי חול המועד, אז הוא יהיה מאוד שמח, גם בגלל חול המועד וגם בגלל שהוא התחתן. באים שמואל, רבי הושעיה ורבי חנינה, ומעמידים יסוד. אין מערבים שמחה בשמחה. כל שמחה צריך לשמוח בפני עצמה. חול המועד צריך לשמוח עם החג. וכשאדם מתחתן צריך לשמוח עם הנישואין. כל שמחה צריכה להיות בנפרד. מניין אנחנו למדים את היסוד הזה? לומדים את זה מפסוק. דכתיב, כששלמה המלך סיים לבנות את בית המקדש הראשון, איזה יום שמח. קימו את בית המקדש הראשון. זה היה ביום ח' תשרי. אומר הפסוק, נכתיב, ויעש שלמה בעת ההיא את החג של חנוכת הבית. וכל ישראל עמו קהל גדול, מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוקנו, שבעת ימים. חנוכת הבית, מח' תשרי עד י' ד' תשרי. שבעה ימים. ועוד שבעת ימים של חג הסוכות. בסך הכל 14 יום. ואם איתה, אם זה נכון, שמערבים שמחה בשמחה, למה שלמה המלך מיהר לעשות חנוכת הבית שבוע לפני חג הסוכות? אם איתה דמערבים שמחה בשמחה, שימתין קצת. איבה היה ליל למינטר עד החג, היה לשלמה המלך להמתין עד חג הסוכות, ומאבד שבעה להכה ולהכה, יעשה את אותם שבעת ימי חג הסוכות, גם חג סוכות, וגם חג לרגל חנוכת בית המקדש הראשון, באותם שבעה ימים. למה הוא עשה שבעה ימים לזה ושבעה ימים לזה בנפרד? אלא למדים מזה, שלמה המלך מיהר לעשות חנוכת הבית שבוע לפני חג הסוכות, כדי לא לערבב שמחה בשמחה. שואלת הגמרא, אז מה היית מציע לשלמה המלך? אם כן היה אפשר לערבב שמחה בשמחה, הוא סיים לבנות את בית המקדש הראשון. שלא יעשה חנוכת הבית? למה שלא יעשה מיד חנוכת הבית? הוא סיים לבנות. שיתחילו כבר להקריב קורבנות, לא חבל על כל יום? ודילמה, ייתכן שמערבים אולי שמחה בשמחה. והסיבה למה ששלמה המלך הקדים לחנוך את בית המקדש, כי מינטר לא נטרינן, לא ממתינים לחנוך את בית המקדש, אלא מיד כשהוא מוכן, חונכים אותו ומקריבים בו קורבנות. ואיך עדי תרמי? אבל אם היה מזדמן שהיו מסיימים את בניית בית המקדש לקראת חג הסוכות, עבדינן, אולי היו מערבבים שמחה בשמחה ועושים חנוכת הבית בשילוב עם חג הסוכות. עונה הגמרא, אם מותר לערבב שמחה ושמחה, איבאי לי, שלמה המלך היה צריך לשיורי פורטה, שישייר דבר קטן בבניין שלא יבנה אותו, ויסיים את הבנייה בדיוק בחג הסוכות. הוא לא היה יכול לתכנן את עצמו לסיים את הבנייה של בית המקדש בדיוק בחג הסוכות. עונה הגמרא, יכול להיות שמותר לערבב שמחה בשמחה. הסיבה ששלמה המלך לא שייר מלאכה אחת כדי לסיים אותה לקראת חג הסוכות, אלא הוא הזדרז לבנות את בית המקדש ברגע הראשון שהוא סיים, ומיד עשה חנוכת הבית, כי שיורי לשייר בבניין בית המקדש לא משיירינן. הכי מהר שאפשר, מסיימים את הבנייה, מתחילים להקריב קורבנות. שואלת הגמרא, בסדר, שלא ישייר בעצם בניין בית המקדש, אבל איבה אלה לשיורי, שלמה המלך היה צריך לשייר לא מעצם בית המקדש, אלא באמה קליה עורב, אמה העליונה בסיום של גג בית המקדש, ששם עשו מתכת, ששמו שם מסמרים מחודדים, כדי שהעורבים לא יוכלו לשבת על הגג של בית המקדש. יהיה להם שם מסמרים שלא יוכלו לשבת שם. ואת האמה הזאת, שלמה המלך לא היה חייב לבנות לכאורה. היה יכול להשאיר את זה, לעשות את זה ממש בערב חג הסוכות, ולסיים את זה ממש בחג הסוכות, והשבעת ימים של החג יהיו שבעת ימי חנוכת הבית. מתרצת הגמרא, אמה קליה עורב, צורך בניין הבית הוא. גם האמה הזאת, שהייתה מיועדת למנוע מהעורבים לשבת על הגג של בית המקדש, זה חלק מבית המקדש. בבית ראשון זה היה חלק מה-30 אמה גובה של האיכל. השלימו את זה עם האמה של קליה עורב, זה היה האמה העליונה. וגם בבית שני, זה השלים את 100 אמות. לכן היו חייבים לעשות את זה כמה שיותר מהר, לא היו יכולים להמתין עם זה. זה מאוד יפה לציין כאן את דבריו של תוספות במסכת ערכין דף וב, שבזמן בית ראשון, גם בלי אמה קליה עורב, עורבים לא ישבו על בית המקדש, בזמן ששרתה השכינה שם. ומבארים ששלמה המלך עשה את האמה קליה עורב, כי הוא לא ידע אם תהיה השראת שכינה ברמה כל כך גבוהה. אבל כשהוא ראה שיש השראת שכינה כל כך גדולה, שעורבים לא מעיזים בכלל לשבת על בית המקדש, אז כבר לא היו צריכים את האמה הזאת של הקליה עורב. אבל על כל פנים, מניין אנחנו למדים שאין מערבים שמחה בשמחה? ייתכן ששלמה המלך, הסיבה שהוא עשה 7 ימי חנוכת הבית שבוע לפני חג סוכות, מכיוון שאז הוא סיים לבנות את בית המקדש, והיה אסור לו לשייר ולהמתין, אלא הוא רצה באותו רגע שהוא סיים, הוא היה צריך באותו רגע שהוא סיים לבנות את בית המקדש, בזריזות הגדולה ביותר, ישר לחנוך אותו ולהתחיל להקריב שם קורבנות. אז מניין לנו שאין מערבים שמחה בשמחה? ייתכן שאם היו משלימים את הבנייה של בית המקדש בדיוק לקראת החג, אולי כן היו משלבים את השמחה של חג הסוכות יחד עם חנוכת הבית. אלא לומדים את זה מדרשה בפסוק שם. מיתר קרא, כי הפסוק שמה כותב מילים מיותרות. מכדי, הרי כתוב, ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו. היה מספיק שיהיה כתיב 14 יום. זה היה הזמן. המילים 7 ימים ושבעת ימים לכאורה מיותרות. למה לי? שמע מינה שכל 7 הם בפני עצמם. הנה לחוד, 7 ימים של חנוכת הבית הם בנפרד, והנה לחוד, 7 ימים של חג הסוכות הם בנפרד. אין מערבים שמחה בשמחה. מכיוון שאנחנו עוסקים בשמחה הגדולה של חנוכת הבית, של בית המקדש הראשון, אז אנחנו באמת נעמוד בשמחה הזאת ונתמקד בה. אמר רבי פרנח, אמר בשם רבי יוחנן, מתי חנכו את בית המקדש הראשון? בחטא תשרי. ח' תשרי, י' א', י' ב', י' ג', י' ד', עשו חנוכת בית המקדש הראשון. בכללם גם יום י' תשרי, יום הכיפורים. זה יום שצריך להתענות בו. אבל אותה שנה שחנכו את בית המקדש הראשון, לא צמו ולא עשו ישראל את יום הכיפורים. היה ימי שמחה ומשתה. והיו ישראל דואגים ואומרים, שמה, זה שהם ביטלו את התענית של יום הכיפורים, אולי חלילה נתחייבו שונאיהם של ישראל, הכוונה עם ישראל בלשון הפוכה, אולי הם התחייבו חלילה כליה. יצתה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. למה באמת הם לא צמו ביום הכיפורים באותה שנה? מה ידרוש? אמרו, נידון קל בחומר מחנוכת המשכן שהיה בזמנו של משה רבינו במדבר. ומה בזמן הקמת המשכן? שהוא קל. המשכן יותר קל מבית המקדש? בוודאי. שהרי אין קדושתו של המשכן קדושת עולם. הוא לא נשאר. וגם הקורבן שהקריבו בזמן חנוכת המשכן, הקריבו כל יום קורבן. מי הביא את הקורבן? יחיד. כל יום הקריב נשיא שבט אחר. ביום הראשון, נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה. וכן על זה הדרך, כל יום נשיא אחר. ביום השני, נשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. ביום שלישי, נשיא לבני יששכר, נתנאל בן צוער. כל יום נשיא אחר הביא קורבנו, קורבן יחיד. במשכן שאין קדושתו קדושת עולם. בכל זאת, הקרבת קורבן יחיד של הנשיא של אותו יום, כשהגיע שבת, זה היה דוחה שבת. הקריבו את הקורבן הזה בשבת. למרות שחילול שבת חמור יותר מאכילה ביום הכיפורים. דאיסור סקילה, אם יש עדים ואתרו בו לפני כן, הוא יחייב מיטה בידי אדם, מי שמחלל את השבת. בכל זאת, חנוכת המשכן, שקדושתו היא לא קדושת עולם, הקרבת הקורבנות, שהם קורבנות יחיד, דוחה שבת החמורה. אז אם כן, חנוכת בית המקדש, דקדושתו חמורה שהיא קדושת עולם. כי מאז ועלה לא הותרו יותר הקרבת קורבנות בבמה שאדם בונה לעצמו, אלא היו חייבים להקריב רק בבית המקדש. והקורבן שהקריבו שם, זה היה קורבן ציבור, הפסוק שמה אומר, וכל ישראל אמו. זה היה של כל עם ישראל. אז זה יותר מאשר קורבן יחיד של נשיא אחד. ולדחות בסך הכל את יום הכיפורים, שלאכול ולשתות ביום הכיפורים זה לא חיוב סקילה, כמו חילול שבת, אלא דענוש קרת, שזה פחות מסקילה. לא כל שכן, שחנוכת בית המקדש ידחה את יום הכיפורים. שואלת הגמרא, עכשיו אם ככה יש לי קושיה אחרת. אלא, אם הם עשו את המעשה שלהם על פי הקל וחומר הזה, שאם יכלו לדחות על ידי קורבן יחיד, בזמן חנוכת משכן שאין קדושתו קדושת עולם, שבת חמורה, כל שכן שאי אפשר לדחות על ידי חנוכת בית המקדש, שקדושתו קדושת עולם, על ידי קורבן ציבור, סך הכל את הקרת של יום הכיפורים, אלא מה היו דואגים? עונה הגמרא, כי יש פרחה לקל וחומר. הטעם שחיללו את השבת בזמן הקמת המשכן, זה היה לצורך הקרבת קורבנות לגבוה. לעומת זאת, אחר כשבאו וחנכו את בית המקדש, חיללו את יום הכיפורים לצורך משתה של הדיות בשביל האדם, לא בשביל קורבן. לכן הם היו יראים, אולי התחייבו חלילה כליה. שואלת הגמרא, למה באמת הם אכלו ושתו ביום הכיפורים? אני לא מבין. אי אפשר לשמוח בלי לאכול ולשתות? הכנה ממעבד לעבדו, שיקריבו בסך הכל את הקורבנות, מיכל לא נאכלו ולא נשתו, שלא יאכלו ולא ישתו. עונה הגמרא, אין שמחה בלא אכילה ושתייה. לכן הם היו חייבים לאכול ולשתות. שואלת הגמרא, ומשכן דדחי שבת מנהלן. מניין לנו באמת, שקורבנות הנשיאים הקריבו בזמן חנוכת המשכן, גם בשבת. אי למה מדכתיב בקורבנות הנשיאים, והאי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אחר כך היית מצפה שביום השביעי, כל יום, מי היום הראשון, יש גם ביום השני, וגם ביום השלישי, וגם ביום רביעי, וגם ביום חמישי, וגם ביום השישי, וגם ביום השביעי. אחד מהשבעה ימים האלה ודאי אמור להיות שבת. ובכל זאת מה כתוב? גם הוא ביום השביעי, נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד. ברצף הקריבו כל יום, זאת אומרת שהקריבו גם בשבת. אתה רואה שקורבנות הנשיאים דחו שבת. פורכת הגמרא את הראיה. דילמה, ביום השביעי, זה יום השביעי לסדר הקרבת הקורבנות. הקריבו קורבנות כל יום חוץ משבת. יום שבת לא מנו. היום הראשון שהקריבו קורבן, יום שני שהקריבו קורבן, יום שלישי שהקריבו קורבן. יצויין נאמר שהשבת דילגו, אז לא מונים אותו בכלל. נאמר שהוא היה אמור להיות היום השביעי, בסדר, אז דילגו עליו, והיום הראשון יהיה היום השביעי. יכול להיות שפשוט דילגו על יום שבת. מי אמר ששביעי זה ברצף וגם דחו שבת? אמר רב נחמן בר יצחק, יש פה דרשה. אמר קרא, ביום ה-11 כתוב, ביום ה-12 יום. כתוב פעמיים את המילה יום. זה בא ללמד שדורשים שהיום ה-12 היה כמו יום. מה יום? אין דבר כזה שיש באמצע היום הפסקה פתאום. טוב, עכשיו זה לא יום. אוקיי? הנה, עכשיו זה ממשיך להיות יום. אין דבר כזה. היום הוא ברצף, מתחילתו ועד סופו, ממזרח שמש עד מבואו. אז אם כן, מה היום כולו רצוף? אף עד ה-12, כולן, כל הימים היו רצופים, כולל שבת. דחה שבת. שאלת הגמרא, יכול להיות שהם היו רצופים, אבל דווקא ימים שאפשר להקריב בהם קורבן. ודיל מהימים הראויים, הם היו רצופים, אבל שבת לא. עונה הגמרא, ביום של מחרת כתיב קרא אחרינה, גם שם כתוב ביום, 12 יום. למה כתוב פה פעמיים את המילה יום? כדי ללמד אותנו, מה יום כולו רצוף, אף 12 יום כולם רצופים. שואלת הגמרא גם כאן את אותה פרחה, ודילמה חנמי, מה פירוש רצוף? רק ימים הראויים, לא כולל שבת, שהוא לא ראוי להקרבת קורבן יחיד. עונה הגמרא, יש כאן אבל דרשה נוספת, למה? כי אם כן, שהפסוק מתכוון יום לא רצוף, דיינו, זאת אומרת, ימים לא רצופים, כי מדלגים על שבת ומונים רק את הימים הראויים, אז היה מספיק שיכתבו ביום ה-12 יום, פעמיים את המילה יום. למה גם ביום ה-12 כתוב פעמיים את המילה יום? תרי קראי למה לי, כדי ללמד אותנו שזה היה רצוף כולל שבת, שזה דחה שבת. שואלת הגמרא, הוא מקדש דדוחה יום הכיפורים מנהלן? מניין למד רבי פרנח בשם רבי יוחנן שבאמת עשו יום טוב מחטא תשרי, חטא תשרי, טט תשרי, יוד תשרי, יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד א', אולי התחילו בזיין תשרי. והשבעה ימים היה לא כולל שבת. אילם המדכתיב, ויעש שלמה בעת אי את החג בכל ישראל עמו. כתוב שם 14 יום. והשבעה ימים האחרונים זה סוכות, אז השבעה ימים שלפניהם, זה כולל את יום הכיפורים, לא חייב. ודילמה, השבעה ימים היו, השבעה ימים של חנוכת הבית, היו ימים הראויים למשתה, אבל לא כולל יום הכיפורים. עונה הגמרא, אחרי שלמדנו שהמשכן, חנוכת המשכן דוחה שבת, ממה שכתוב יום פעמיים, אנחנו לומדים עכשיו גזרה שווה, גם לחנוכת בית המקדש. גמר יום יום מעטה. כתוב בחנוכת המקדש יום, וכתוב במשכן יום, לומדים גזירה שווה, כמו שהמשכן, הקרבת הקורבנות הנשיאים של חנוכת המשכן דוחה שבת, ככה גם יום שכתוב לעניין חנוכת בית המקדש, מה שכתוב שם, שעשו שבעה ימים, זה היה כולל שבת. אומר רבי פרנח בשם רבי יוחנן, ממשיך ואומר, הרי כמו שאמרנו, המשך דבריו, יצתה בת קול, אחרי שעם ישראל עשו שבעה ימים של משתה ושמחה, ביום חנוכת בית המקדש הראשון, והיו דואגים, אולי יש הקפדה למשמיים על זה שהם לא יטענו ביום הכיפורים, יצתה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. שואלת הגמרא ומנהלן, מניין לומד את זה רבי פרנח ושם רבי יוחנן? מניין דאכיל? לא. מניין שהקדוש ברוך הוא מחל? אכלו ושתו ביום הכיפורים. עונה הגמרא, דתני תחליפה, הוא שנה ברייתא. הפסוק אומר, ביום השמיני, שמיני עצרת, אחרי שהסתיימו שבעת ימי חנוכת הבית, שבעת ימי חג הסוכות, יום שמיני עצרת, ביום השמיני, שילח את העם, ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים, וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. דורשים. הלכו לאוהליהם, שובו לכם לאוהליכם, שכתוב לגבי קבלת התורה, זה נדרש שזה כוונה לנשותיהם. שהלכו ומצאו נשיהם בטהרה. שמחים שנהנו מזיו השכינה. וטובי לב מלמד שכל אחד ואחד נתעברה אשתו ובן זכר. על כל הטובה, מכאן דורשים שנמחה להם אותו אבון שהם אכלו ושתו ביום הכיפורים, שיצא בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. הם היו שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם, אשר עשה לדוד עבדו ולישראל עמו. לישראל עמו בוודאי שהוא עשה טובה. בישלמה לישראל עמו, דאכילהו, שהקדוש ברוך הוא מחל להם, על האבון שהם אכלו ושתו ביום הכיפורים באותה שנה. אלא לדוד עבדו, מה הטובה שעשה השם לדוד המלך שכבר נפטר? הוא הרי לא זכה להיות בזמן חנוכת בית המקדש הראשון. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, בשעה שביקש שלמה המלך להכניס את הארון לבית המקדש, לא הצליחו. המדרש אומר ששלמה המלך בנה את הארון 10 אמות אורך, והפתח של ההיכל 10 אמות. לא היה אפשר לדחוף את הארון, עוד יש 2 אנשים שנושאים את הארון, לא הצליחו להכניס אותו. ולכן זה נקרא דבקו שערים זה לזה. אמר שלמה המלך לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא שם בפסוקים בספר מלכים, יש שם 24 לשונות של רינה, תחינה, תפילה ובקשה, רננות. ולא נענה, השערים לא נפתחו לפניו. פתח שלמה המלך ואמר, שאו שערים ראשיכם. וגומר, ולא נענה. כיוון שאמר את הפסוק השם אלוקים, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך. כולם שומעים. באותו רגע, הזכרת את דוד המלך, מיד נענה, נפתחו השערים, הכניסו את הארון, בזכות דוד המלך. באותה שעה, נהפכו פני שונאי דוד, כמו התחתית של הקדרה, כשולי קדרה, ככה נהיו שחורים. וידעו הכל, שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון, שהוא התחתן עם בת שבע, שהייתה אשתו של אוריה. אנשים היו סבורים שהוא התחתן עם אשת איש. אבל האמת, שאוריה היה חייל שבצבא של דוד המלך, וכל החיילים שיוצאים לקרב, לפני שהיו יוצאים ונותנים גט על תנאי לנשותיהם, שאם הם לא יחזרו, אם הם ימותו בקרב, אז האישה מגורשת כבר מראש, מחיים. כדי שאנשים, אם הבעלים לא חוזרים מהקרב, אנשים יוכלו להתחתן, לא תהיינה עגונות חלילה. ודוד המלך, כשהוא נשא את בת שבע, התברר שהיא הייתה גרושה, היא הייתה מותרת לו. כל אלה שסבורים שדוד המלך חטא, ולכן הוא לא זכה להיות את זה שבנה את בית המקדש, כעת הם רואים שבדיוק להפך, דווקא בזכות דוד, הכניסו את הארון, שזה היה הקדושה הגדולה ביותר שהיה בבית המקדש, רק בזכותו הארון נכנס לקודש הקודשים. אז הם הבינו שהקדוש ברוך הוא מחל על אותו אבון. מספר את הגמרא מעשה שלמדו שם איזשהו עניין ממה שהיה בזמן חנוכת בית המקדש הראשון. היו 2 חכמים שרבי שמעון בר יוחאי מכנה אותם אנשים של צורה, כמו שמיד נראה. רבי יונתן בן אסמאי ורבי יהודה בן גירים. הם באו ולמדו מסכת נדרים אצל רבי שמעון בר יוחאי. תנו פרשת נדרים בי רבי שמעון בן יוחאי. סיימו ללמוד, נפרדו מהרב, זה היה בלילה. הפטור מיני באורתה, נפרדו ממנו ללכת לדרכם בלילה. בסוף הם נמלכו ולא הלכו. כתוב מסכת פסחים, שאדם צריך לצאת בעוד אור יום. לעולם יצא אדם בכי טוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. לצעפה, כשהם רצו לצאת בבוקר, הדור וכמיפטרי מיניהם, שוב באו להיפרד מרבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, אז הוא שאל אותם, ולהביא פטריתו מיני באורתא, וכי כבר לא נפרדתם אתמול בערב ממני? אז הם ענו לו, אמרו לי, למדתנו רבנו, תלמיד שנפטר מרבו, ובסוף הוא לן באותה העיר, באותה הלילה, אז כשהוא הולך למחרת, צריך שוב פעם להיפטר ממנו פעם אחרת. שנאמר, וזה הם למדו ממה שהיה בזמן חנוכת בית המקדש הראשון. ביום השמיני של החג, ביום חף ב' לחודש תשרי, שילח את העם, כבר אישר להם ללכת, נפרד מהם, וברכו את המלך, וכתיב, וביום למחרת, ביום 23 לחודש תשרי, לחודש השביעי, שוב פעם הוא שילח את העם. למה? מכיוון שכשהוא שילח אותם בפעם הקודמת, זה היה ביום שמיני עצרת. זה היה יום טוב, הם לא יכולים ללכת. אז הם נשארו ללון כבר בירושלים, ורק למחרת הם הלכו, ביום חף ג' חודש תשרי. מכאן לתלמיד הנפטר מרבו בערב, ובסוף אולן באותו העיר, למחרת, צריך להיפטר ממנו פעם אחרת. רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא שמע את התשובה הזאת, אז הוא התפעל מהם. אמר לילי ברי, אז הוא אמר לבנו רבי אלעזר המפורסם, רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, שקבורים באותה המערה, ובאביו. ראית אותם, רבי יונתן בן אסמאי ורבי יהודה בן גרים, שלמדו אצלי מסכת נדרים? בני אדם הללו, אנשים של צורה הם. אנשים גדולים, חכמים. זיל גביון, לך אליהם, תבקש מהם ברכה דלברכוך. אז רבי אלעזר שמע, אזל. לפני שהם ברכו אותו, הוא שמע איך שהם מדברים בדברי תורה. השכחינו, הוא מצא דקרמו קראיה דדי. הם הביאו שני פסוקים שהם לכאורה סותרים. מצד אחד כתיב, פלס מעגל רגליך. תפלס, תשקול את המצוות שלך. וכל דרכיך ייכונו, ואז דרכים שלך יהיו מבוססים כמו שצריך. תשקול מה חשוב יותר, מה פחות חשוב, תעשה מה שיותר חשוב. מפה אנחנו למדים, שאם לאדם יש אפשרות לקיים שתי מצוות, מצווה אחת חשובה מאוד, מצווה שנייה גם חשובה, אבל לא כמו המצווה הראשונה, שיקיים את המצווה הגדולה יותר. ומצד שני כתיב, אורח חיים פן תפלס. פן זה מלשון לא, אל תשקול את מעשיך. מצווה הבאה לידך, תקיים אותה, בין אם היא קטנה, בין אם היא גדולה, אל תעשה חשבון. לא קשה, זה לא סותר. מתי אתה יכול לשקול מה מצווה יותר חשובה? כאן, שאת המצווה פחות חשובה, במצווה שאפשר לעשותה לידי אחרים. יש מי שיקיים את המצווה הקטנה יותר. תעשה אתה את המצווה הגדולה ותרוויח. מצד שני, מה שכתוב, פן תפלס. אסור לך לשקול את המצוות. איזה מצווה יותר יקרה? כאן, במצווה, שכעת אתה היחיד שיכול לקיים אותה. שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. אז גם אם מצווה פחות, תבטל את המצווה הגדולה יותר כדי לקיים אותה. רבי, במסכת אבות, תחילת פרק ב', אומר, אבי זעיר במצווה קלה כבחמורה, שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אז איך באמת אפשר לשקול מצווה אחת כנגד המצווה השנייה? מניין לנו לדעת איזה מצווה גדולה יותר? הגמרא מיד מביאה דוגמה. עד הרייתווי הם המשיכו וישבו, וכמיבה אלה הוא היה להם סתירה בין שני פסוקים אחרים. מצד אחד כתיב על התורה, יקרה היא מפנינים. התורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לעבוד בקודש הקודשים לפני ולפנים, כמו שהגמרא דורשת. וכל חפציך, ענייני חולין, ענייני חול, לא ישבו בה. תבטל את העניינים הפרטיים האישיים שלך בשביל לעסוק בתורה. החפצי שמיים, אבל לבטל מצוות חפצי שמיים, ישבו בה. תבטל תורה בשביל לקיים מצוות. ומצד שני כתיב, כל חפצים לא ישבו בה בתורה. אפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. ועל זה התנא אומר במשנה בתחילת מסכת פאה, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז רגע, תורה היא יותר יקרה רק מהעסקים של האדם, חפצי האדם, ולא יותר משאר המצוות, או שהתורה היא גם יותר משאר המצוות? ואם תרצו, תירוץ יסוד לכל השס. כאן, מתי אני אומר שהתורה היא יותר מכל המצוות שבעולם? וכל המצוות שיאמרו לך, בוא תעשה את המצווה הזאת, בוא תעשה את המצווה הזאת, בוא תעשה את המצווה הזאת, תגיד לי, אם אני רוצה ללמוד תורה, זה יותר מהכל. במצווה שאם אתה לא תקיים אותה, אפשר לעשות אותה על ידי אחרים. תן לאחרים לעשות את זה ואתה תלמד תורה, כי זו מצווה יותר גדולה. אתה תרוויח. וכאן, מתי כתוב שרק חפציך לא יישבו בה, אבל חפצי שמיים קודמים, במצווה שאם אתה לא תקיים את המצווה הזאת, אי אפשר לעשות אותה על ידי אחרים, אז המצוות האחרות קודמות ללימוד התורה. למשל, הדוגמאות הפשוטות זה מצוות חיוביות. האדם חייב להניח תפילין. זה מצווה שההנחת תפילין של האדם לא יכולה להתקיים על ידי מישהו אחר. וכן, כל שאר המצוות החיוביות שאדם צריך חייב לקיים אותה, מצוות קיומיות, סוכה, לולה וכדומה. זהו חייב לבטל תורה בשביל לקיים את המצוות האלה. אבל יש מצוות שהן לא חיוביות. ביקור חולים. אין אף אחד שיבקר, או שאם אתה תבקר זה ישמח במיוחד, אז זה עניין אחד. אבל אם יש מספיק מי שיבקר, אז אלה שלומדים תורה, הם האחרונים ברשימה. למה? כי הם עוסקים בדבר גדול יותר. כמובן שידוע בחז"ל שרבי עקיבא עצמו ביטל תורה בשביל ללכת לבקר אחד מהתלמידים שלו, ושם באמת מסופר שם ש... אם אני זוכר טוב, זה מסכת נדרים, מסופר שם שבאמת התלמידים לא ביקרו אותו. רבי עקיבא עצמו הלך לבקר אותו, והלך ניקה שם וסידר שם, ובסוף התברר שבזכות שרבי עקיבא היה, וניקה את המקום וטיפל בכל הצרכיו של החולה, אז החולה נהיה בריא. אז מצוות שאי אפשר לעשותם על ידי אחרים, בוודאי שצריך לבטל תורה בשבילהם. אבל אם אתה שואל מה מצווה שיותר יקרה, הרי כתוב, אי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אנחנו יודעים אבל דבר אחד. תורה, כתוב מפורש במשנה, ודורשים את זה מפורש מהפסוק, שהיא יותר מאשר מצוות אחרות. ככה שמע רבי אלעזר את שני אנשי הצורה, דנים ביניהם, מדברים ביניהם, והוא מקשיב לכל הדרשות שהם דורשים. ואז, כשהם סיימו את הדרשות האלה, הם שמים לב שהוא נמצא פה, רבי אלעזר ברבי שמעון, אמרו לי, שאלו אותו, מה היא בעיה איתך? אתה צריך עם איתנו משהו, מה אתה צריך? אמר לו, כן, אני בא פה בשליחותו של, של הרב שלכם, רבי שמעון בר יוחאי, מורנו ורבנו. ואמר לי, אבא, רבי שמעון בר יוחאי, זיל גבאיו דלברכוך, לך אליהם יברכו אותך, אז באתי שתברכו אותי. נתנו לו שבע ברכות, כמו שנותנים בחתונה, בימי שבע ברכות, אבל זה נראה כמו כללות. לכן הוא באמת לא הבין, עד שרבי שמעון בר יוחאי הסביר לו. אמרו לי, יהי רצון, יהי רבה, דתזרע ולא תחצד, שתזרע ולא תקצור. זה ברכה ראשונה. ברכה שנייה, תאייל ולא תיפוק, תכניס ולא תוציא. הוא הבין, תביא סחורה ולא תמכור את הסחורה. איזה מין ברכה זו. ברכה שלישית, תיפוק ולא תאייל. תכניס ולא תוציא. תוציא ולא תכניס. והוא הבין, תוציא את הסחורה במקום אחר ולא תביא אותה. גם לא הבין. ברכה רביעית, לחירוב ביתך, שהבית הקבוע שלו יחרב. ברכה חמישית, וליטוב ושפיזך, שהאכסניה, המלון שלך יתיישב. ברכה שישית, לבלבל פטורך, שהשולחן בסעודה יתערבב, יתרד. ברכה שביעית, ולא תחזה אישת אחדתה, לא תראה שנה חדשה. שבע ברכות. תודה רבה, אמן, אמן. נפרד מהם. חוזר לרבי שמעון בר יוחאי, כי אתה לגבי אבוה. אז רבי אלעזר אמר לי, לא מבעיה דברוך אלו ברכן, זה לא צריך, שהם לא, לברך הם לא ברכו אותי, אבל צהורי צהרן, הם רק כללו, הם רק ציירו אותי. אז אביו אמר לי, מה יאמרו לך? תתן לי בדיוק את הברכה שהם ברכו. אז הוא אמר לו, אחי ואחי אמרו לי. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר לי, הסביר לו. אנח כול הוא ברכת הננהוג. כל מה שהם אמרו לך זה ברכה. אפשר לבאר שהרבה פעמים כשמברכים, אז יכול להיות שכל מיני כוחות לא טובים יבואו לקטרג. אבל כשאתה מסתיר את הברכה, הם לא מבינים. ואז הברכות האלה יכולות להתקיים. הם חושבים שזה כללה. לא מבינים שיש פה ברכה. ואז הם נותנים לברכה לעבור לפני כיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא מבין את הכוונות. מחשבות רק הקדוש ברוך הוא יודע. והוא מקיים את הברכה כמו שצריך. כמובן צריך מאוד להיזהר, אבל לא כל דבר שרואים שכתוב בגמרא אפשר גם כן לעשות. לפעמים בן אדם יגיד דברים, יכול להיות שזה באמת לא תמיד יהיה לטובה. בכל אופן, רבי שמעון בר יוחאי אמר לי, הסביר רבי אלעזר בנו את כל מה שהם אמרו לו, למה זה ברכה? אנח כול הוא ברכת הננהוג. כל מה שהם אמרו לך זה ברכות. מה שהם אמרו לך תזרע ולא תקצור ולא תחצד, הכוונה, תוליד בנים ולא תקצור והם לא ימותו. הברכה השנייה, תאייל, תכניס ולא תיפוק, לא תוציא. הכוונה, תאייל קלטה, תכניס קלות שינסעו לבנים שלך ולא תיפוק. הבנים שלך לא ימותו והם לא יצאו הקלות האלה, לא יחזרו הביתה. הברכה השלישית שהם אמרו, תיפוק, שתוציא ולא תאייל, לא תאייל ולא תכניס, הכוונה, תוציא את הבנות שלך, תוליד בנתה, הם יצאו ממך וילכו לבעליהם, ולא ימותו גובריו, והבעלים שלהם יישארו לאורך ימים ושנות חיים והם לא ימותו, ואז יישארו אצלם, הם לא יחזרו אליך, ולא יהדרו לבטח, לא יחזרו אליך. הדבר הרביעי שהם אמרו לך לחרוב ביתך, שיחרב הבית שלך, הכוונה הבית זה הקבר. שהקבר יחרב, אתה לא תהיה שם כל כך מהר. שלא תמות. ולטוב ושפיזך, שהאכסניה שלך תהיה בה לאורך ימים, זה העולם הזה שאנחנו נמצאים פה כמו באכסניה. אנחנו לא קבועים פה. אבל אם אתה תישאר פה הרבה זמן, יהיה לך ריחות ימים. דהי אלמה, העולם הזה נחשב ושפיזך. כמו אכסניה. והי אלמה, העולם הבא נחשב ביתה, זה, כמו, זה בית, דכתיב, קברם, דורשים קברם. בתימו לעולם, אל תקרא קרבם, אלא קברם, שזה הבית לעולם. אז אתה תהיה פה הרבה זמן, בעיקר זמן עד שתגיע לשם. הברכה השישית, לבלבל פטורח, שהשולחן שלך יתערבב ויתרד, יש שם אי סדר, בבני ובנתה, שיהיה כל כך הרבה בנים ובנות, שלא יהיה סדר. דבר שביעי, ולא תחזה שטה חדתה. לא תזדקק לראות שנה חדשה. מה פירוש שנה חדשה? דלא תימות אינתך, האישה שאתה כעת נשוי לה, לא תמות. ולא תנסה ונתת אחריתי, ולא תתחתן עם אישה אחרת, שכתוב שאדם נושא אישה חדשה, נקי יהיה לביתו שנה אחת, הוא צריך שנה ראשונה לשמח אותה. אז לא תצטרך שמח עוד פעם שנה ראשונה, שנה חדשה. מספר את הגמרא, סיפור דומה על ברכה שהייתה נראית כמו ברכה לא מובנת. רבי שמעון בן חלפתא נפרד מרב, ייפטר מיני דרב. אמר לי לברי, אז רב אמר לבנו, זי לגבי, לך לרבי שמעון בן חלפתא, דלברכך שיברך אותך. אז כשהוא הגיע, הבן של רב לרבי שמעון בן חלפתא, אז רבי שמעון בן חלפתא אמר לי, יהי רב היי רצון דלא תבייש, לא, אל תבייש, תיזהר מאוד לא לבייש אנשים. תיזהר מאוד לא לבייש אנשים, אמר לו דברי מוסר. ועל ידי זה, בזכות זה, לא תתבייש אתה בעצמך. לא תהיה לך בושה. אם אתה לא תבייש אחרים, מידה כנגד מידה, אתה לא תקבל בושה. אז הבן של רב, אתה גבי אבוה, בא לרב. אז רב אמר לי, מה אמר לך? תגיד, מה בירך אותך רבי שמעון בן חלפתא? אז הוא אמר לי, אמר לי, מילין בעל מהודה אמר לי, אפילו לא בירך אותי. סך הכל אמר לי, לא תבייש אחרים, לא תתבייש. היה נראה לו כמו דבר פשוט. אז רב אמר לבן שלך, זה לא דברים בעל מה שהוא אמר לך. זה הברכה הגדולה מאוד. זה ברכה שהקדוש ברוך הוא כפל לברך את עם ישראל. ברכך ברכתה, הוא ברך אותך לברכה, דברכן קודשבריך הוא לישראל. הקדוש ברוך הוא בירך את עם ישראל בברכה הזאת, ותנא בי, ושנה לברך אותנו בברכה הזאת פעם נוספת. דכתיב, ואכלתם אכול ושבוע והיללתם וגומר, ולא יבושו עמי לעולם. ומה כתוב פסוק אחד אחר כך? וידעתם כי בקרב ישראל אני וגומר, ועוד פעם, לא יבושו עמי לעולם מת אומות העולם. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כפל פעם שנייה, שעם ישראל לא תהיה להם בושה. אתה רואה שהברכה הזאת שלא תתבייש, היא ברכה גדולה וחשובה. למדנו במשנה שמותר בימי חול המועד, ועושה אישה תכשיטיה בימי חול המועד. תנו רבנן ברייטה. אלו הן תכשיטי נשים שמותרים בימי חול המועד. כוחלת, אני אומר לפי איך שמבאר כאן המיוחס לרשי על הדף, נותנת כחול בין עיניה ופוקסת, מחלקת את השיער לכאן ולכאן, ומעבירה סרק על פניה כדי שתיראה אדומה, והיא כדאמרי, מעברת סכין על פניה של מטה, כותב רשי, כדי להעביר שיער. מספרת הגמרא, דבית הוא דרב חיסדה, אשתו, היא הייתה מבוגרת, מקשתה, היא התקשתה בימי חול המועד, באנפי קלתה, דהיינו, היא כבר הייתה מבוגרת שהייתה לה קלה. הבן שלה היה נשוי. יתיב רב הונא בר חיננה כמי דרב חיסדא, ישב שם רב הונא בר חיננה, ויתיב וכאמר, אז הוא אמר, לא שנו מה שמותר תכשיטים בימי חול המועד, איפור בימי חול המועד, אלא צעירות, ילדה, כי יש לה מזה שמחה בימי חול המועד. אבל זקנה, לכאורה אין לה שמחה מזה. אז לא, אסור לה לעשות את זה בחול המועד. אז רב חיסדא אמר לי, נשבע, האלוקים, בוודאי שגם זקנות יש להם שמחה להתקשט. אפילו אימך, ואפילו אימא עד אימך, ואפילו זקנה שנזכה לאריכות ימים כל כך מופלגת, שהיא כבר עומדת על קברה, ידענו, כל כך מבוגרת, כבר בת 119 364 יום, ועוד 23 שעות, 59 דקות, וכולי. כן, ממש מבוגרת. בכל זאת, יש לה שמחה להתקשט, ולכן מותר לה את זה בימי חול המועד. יש פתגם, דאם ראינשי, בת שיטין כבת שיט, גם מבוגרת בת 60, כמו ילדה בת 6, לקל טבלה, כששומעת קול של זמר, של קשקוש פעם, של זוג, שזה מיני זמר, רעתה, היא רצה. יש לה שמחה מזה. אז כמו שהיא שמחה, כשהיא שומעת כלי זמר, והיא רצה לשמוע, להיות במקום של שמחה, אפילו בגיל מבוגר יותר, ככה גם התקשט, יש לה מזה שמחה, גם בגיל מבוגר, ולכן זה מותר בימי חול המועד. למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, מותר להתקשט דברים שהם שמחה עכשיו, אבל אם יש לה שיער, והיא רוצה להוריד את השיער הזה, והיא רוצה לסוד את האור שלה בסיד, כדי להשאיר את השיער, להוריד את השיער, לא תסוד. למה? תניה רבי יהודה מסביר ואומר, למה אישה לא תסוד? מפני שניבול הוא לה. זה מצער אותה כשיש עליה את הסיד. ומודה רבי יהודה בסיד שמועיל מאוד מהר. היא שמה סיד בתחילת חול המועד, וכבר במשך ימי חול המועד היא יכולה להוריד את זה והשיער שלה כבר ירד. כזה מותר. בסיד שיכולה להספיק ולקלפו, לקפלו במועד, שתופלתו אפילו בימי חול המועד, שאף על פי שמצירה היא עכשיו בתחילת חול המועד, שמחה היא לאחר זמן, במשך ימי חול המועד, היא תשמח שבאמת היא התקשתה. ולכן התירו. שואלת הגמרא, ומי איתלי לרבי יהודה, היי סברה, כי רבי יהודה סובר שדבר שתחילתו צער, הוא מותר, כי בסופו יהיה מזה שמחה? ואתנן, להבדיל, לפני ימי חגאות של עובדי עבודה זרה, שלושה ימים לפני כן, אסור לעשות איתם מסע ומתן. אסור להשאיל להם דברים. אסור לשאול מהם דברים. אסור ללוות להם כסף ואסור ללוות מהם כסף. אסור לפרוע להם את החוב ואסור לבקש מהם שיפרעו חוב. רבי יהודה אומר, לא פורעים להם חוב, לא משלמים להם, אבל נפרעים מהם. דורשים מהם ותובעים מהם, מעובדי עבודה זרה, לשלם חוב. למה? מפני שמייצר, כשאדם צריך לשלם חוב, מצטער, אז אתה עושה לו צער, זה מותר, בימים של החוגעות שלו. אז חכמים אמרו לו לרבי יהודה, הם חולקים. הם סוברים שמכיוון שאף על פי שהוא מייצר עכשיו, הוא שמח ולאחר זמן, למחרת, אחרי שהוא פרד את החוב, ירד לו חוב מהראש, הוא יהיה שמח, ואז הוא יבוא להודות לעבודה הזרה. אז נכון שעכשיו הוא מייצר, והוא שמח לאחר זמן, אז זה נקרא שמחה. אבל רבי יהודה לעומת זאת לא מסכים איתם. הוא סובר שדבר שהוא מייצר עכשיו, גם אם הוא יהיה שמח לאחר זמן לכאורה, אנחנו לא מתייחסים לזה כשמחה, אז למה הוא מתיר לשים סיד, להשאיר את השיער בימי חול המועד, למרות שהוא מייצר עכשיו, כי תהיה לה שמחה במשך ימי חול המועד. מביאה הגמרא הזה שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב נחמן בר יצחק, הלכות מועד זה שונה מהלכות להבדיל עבודה זרה. הנח להלכות מועד, דקול הוא מייצר עכשיו ושמח לאחר זמן ננהו. כל אחד שהוא עושה מלאכה בימי חול המועד, בזמן עשיית המלאכה הוא מייצר, אבל הוא יהיה שמח כשהוא יקבל את התוצאות. הוא מבשל. לבשל יש אנשים שנהנים, אבל רוב האנשים קשה להם. אבל כשהם באים לאכול את התבשיל, אז הם נהנים. אופים וכדומה. כל המלאכות של חול המועד, שאדם עושה כדי שהוא ישמח לאחר זמן. לכן, בשונה מעבודה זרה, נכון שרבי יהודה סובר שאפילו אם הוא, שאחרי שהוא יפרע את החוב יהיה שמח, אבל עכשיו הוא מייצר, אז אתה מתייחס לזה כמו צער, ומותר לך לגרום צער לעובד עבודה זרה 3 ימים לפני החג שלו. זה לא נחשב שאתה משמח אותו, למרות שאחר כך הוא יגיע לשמחה שהוא פרע את החוב. זה לפי התירוץ הראשון. אבל לעומת זאת, חול המועד להבדיל, כל המלאכות, זה עניין פה שכרגע הוא יהיה מייצר, להכין, ואחר כך כשהכל יהיה מוכן הוא יהיה שמח. לכן גם לסוד בסיד כדי להשאיר שיער מיותר מותר, למרות שכעת זה צער, כי שמח לאחר זמן. רבי נעמה תירוץ אחר, באמת כל דבר שכעת הוא צער אבל אחר כך יהיה מזה שמחה, זה נחשב שמחה, ולכן התירו לסוד בסיד בכל המועד למרות שזה צער, כי זה מביא לשמחה. אם כן, למה התירו לעובד עבודה זרה, למה לדרוש ממנו חוב? הרי זה יכול לגרום לו שמחה שהוא פרע את החוב. התשובה, אתה לא מכיר את העובדי עבודה זרה. קוטי, לעניין פרעון, עובד עבודה זרה, כשבאים לדרוש ממנו חוב שהוא חייב, לעולם מייצר שהוא פרע. למה? כי כשהוא לווה כסף, זה לא על מנת להחזיר. מאוד מקווה שהוא יצליח להתחמק מלשלם. אם הוא היה חייב בסוף לשלם, זה מצייר אותו. מביאה הגמרא, כמו שראינו שסיד מאישיר את השיער, יש עוד שני דרכים. איך לגרום להשארת שיער מיותר. אמר רב יהודה, בנות ישראל שכבר הגיעו לפרקן, שגדל להם שיער, ולא הגיעו לשנים, הם עדיין לא בנות 12 שנה ויום אחד, ואין דרכם שגודל להם שיער, מתביישות בזה, רוצות להוריד את זה. עניות לוקחות סיד סך הכל, תופלות אותן בסיד שזה זול, וככה משאירות את השיער. עשירות יותר, תופלות אותן בסולת, מורידות את השיער, סולת זה יותר משובח. ובנות מלכים, שהן עשירות במיוחד, הם שחות את עצמן בשמן המור, שהוא משיר את השיער שנאמר במגילת אסתר, 6 חודשים הם היו שחות בשמן המור, שהיה משיר את השיער. מהי שמן המור? רבונה ברכיה אמר שזה מה שנקרא סתקת. רש"י בכתבי יד מבהר שדבריו של רב ירמיה ברמי זה המשך. רב ירמיה ברמי אמר, מה זה אותו סתקת? זה שמן זית שלא הביא שליש, זיתים שעדיין לא גדלו שליש, שהם מרים, שמן המור, מלשון מרירות, שמוצאים מהם שמן, זה הסתקת הזה. תניה, רבי יהודה אומר, גם מה שכתוב ששמן מסוים אי אפשר ללוש איתו את המנחות, שזה שמן אנפיקינון, זה אותו שמן, שמן זית שלא הביא שליש. אז המנחות הוא לא טוב, אבל הוא אותו סתקת. ולמה סכין אותו? שמיישיר ומוריד את השיער המיותר ומעדן את הבשר. מספרת הגמרא, רב ביבי, אבא לי ברטה, הייתה לו בת, שהיה לה שיער, טף לה, לא בבת אחת, זה מסוכן, אלא עבר עבר. שקל בה 400 זוזי, הוא לקח ממנה עליה נדוניה של 400 זוז, קפצו עליה להינשא. הווה הוא קוטי בשיבבותי, היה שם איזשהו שכן של רבי ביבי שהיה קוטי, דבה לברטה, הוא גם רצה לעשות אותו דבר, אבל הוא לא ידע את ההבדל שלא בפעם אחת, שלב שלב, לא קופצים בפעם אחת מהמקום הלא טוב למקום הטוב, שלב אחרי שלב. תפלה אחד זימנה, אותו קוטי, טיפש, תפל אותה בפעם אחת, הוא שם עליה סיד, ומתה. אז הקוטי אמר, קטלה ביבי לברטי, כאילו הוא למד מביבי מה לעשות, ובגלל זה הבת שלו, שנזכה להיבדל לחיים טובים, זה מה שקרה לה. אמר רב נחמן, אנחנו בכלל לא צריכים להשאיר שיער לא בסיד, לא בשמן, ולא בסולת. רק רב ביבי, דשעתי שיחרה, שהיו שותים שם שיחר, זה גורם שיהיה הרבה שיער. ביין, בנתי טיפלה, לכן היו צריכים להוריד את השיער הזה. הנן, אנחנו דלא שתינן שיחרה. אנחנו לא שותים שיחר, לא ביין, בנתי טיפלה. אז לא צריכים, אין להם כל כך שיער, הם לא צריכים שיתפלו את השיער הזה על ידי סיד. עד כאן דפתת.